שלום על דרך טוב לכל מי שכאן איתנו ולכל מי שאיתנו מהבית. אנחנו קוראים השבוע השבת פרשת יתרו. בפרשת יתרו יש את כמובן מתן תורה, מעמד הר סיני ועשרת הדיברות, ואנחנו נתמקד בדיבר הרביעי, שבת, וננסה להעמיק קצת יותר על השבת הפעם בשיעור שלנו. אז קודם כל, השבת היא מצווה מאוד מאוד מרכזית. רואים שהיא מופיעה הרבה פעמים בתורה וגם בנביאים. הבאתי כאן שתי פעמים, שני מקורות, אבל כמובן יש עוד. הראשון זה אצלנו בפרשת יתרו בעשרת הדיברות, הפסוק שלפני מה שכתוב במקור אחד, וזכור את יום השבת לקדשו. זה נשמע מהדף, אבל יש זכור את יום השבת לקדשו, שבספר דברים, פרשת ואת חנן, כששוב חוזרים על עשרת הדיברות, תודה רבה, אז יש, אז נאמר שמור, יש זכור ויש שמור, נדבר על זה עוד מעט. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, אני קוראת במקור הראשון, ביום השביעי שבת להשם אלוקיך לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך, עבדך ועמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך. והטעם שנאמר לנו כאן בפרשה שלנו הוא כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. זאת אומרת, אנחנו רואים שהטעם הראשון למצוות שבת הוא לזכור את בריאת העולם, חידוש העולם. כמובן גם הפעם הראשונה ששבת מוזכרת בתורה, מה שאנחנו רואים במקור 2, זה בבריאת העולם. ויחול השמיים והארץ לחוץ ועם, ויחל אלוהים אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. אז אנחנו רואים כאן שוב בשתי מקורות חוזר שיש בשבת ברכה ויש בה קדושה. השם מברך את השבת והשם מקדש אותה. אז מה זה בעצם הברכה שיש בשבת, ומה הקדושה המיוחדת של שבת, מה המהות של שבת? אנחנו רואים כאן בשתי המקורות האלה את הטעם של זכר למעשה בראשית בעצם, אבל יש עוד טעם שמוזכר בתורה בפסוקים שלא הבאתי כאן. בפרשת ואת חנן, כשמשה חוזר ומספר את סיפור עשרת הדיברות, שם כתוב שזה זכר ליציאת מצרים, כי עבד היית בארץ מצרים ויוציאך השם אלוקיך משם וכו'. אז יש לנו בתורה שני טעמים, זכר למעשה בראשית וזכר ליציאת מצרים. בואו נקרא את ספר החינוך, שהוא מסביר קצת את שני הטעמים האלה, איך הם קשורים לשבת ומה מה אנחנו צריכים בדיוק לזכור. אז משורשי מצווה זו, אומר ספר החינוך, שמה שבאמת מייחד אותו זה שבנוסף להלכות הוא עוסק בטעמים גם של כל מצווה, שורשי המצווה. כי כל מצווה מעשית שאנחנו מקיימים היא בעצם קצה קרחון של שמתחת לפני השטח, מתחת לפני הים, יש עוד 90% מהקרחון, יש עוד עולם שלם של אידיאלים ושל ערכים ושל אמת ושל מחשבות ושל שאיפות שהוא מתבטא בסוף בפועל במצווה המעשית שאנחנו עושים. אז מה שורשי המצווה? אומר ספר החינוך, מצווה למדבט, שנהיה פנויים מעסקנו לכבוד היום, לקבוע בנפשותנו אמונת חידוש העולם, שהיא חבל המושך את כל יסודי הדת. ונזכור ביום אחד בכל שבוע ושבוע שהעולם נברא בשישה ימים חלוקים, ובשביעי לא נברא דבר, ובכל יום ויום נבראו עניינים חלוקים להורות על הרצון הפשוט, שלא כדעת המתפלספים הנמאסים לנו בדעתם זה, שחושבים למור שאם מאותו ברוך הוא היה הכל, ובמנוחתנו בשביעי זכר לנו בחידושו של עולם. כי כשישפטו בני אדם כולם ביום אחד בשבוע וישאל כל שואל מהי לעצות המנוחה, למה אנחנו שובתים, ויהיה המענה כי ששת ימים עשה השם וגומר. כל אחד יתחזק מתוך כך באמונה האמיתית. זאת אומרת, אנחנו יודעים, אומר ספר החינוך, כמה אנחנו רצים ונסחפים במהלך השבוע, וכל כך בששת ימי המעשה אנחנו כל כך טרודים ואנחנו לא מצליחים לעצור, ולחשוב. והשבת והרצבה במקום אנחנו מתפנים לעסקנו להיזכר בדברים הכי בסיסיים ופשוטים של האמונה שלנו. קודם כל, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו בשישה ימים ונח בשביעי. עצם זה שאנחנו שובתים ביום השביעי, זה מזכיר לנו את הדברים הכי פשוטים שיש לקדוש ברוך הוא, שהוא ברא את העולם, שהוא נתן לנו תורה והוא רוצה שנהיה חלק מזה. יש לו קשר איתנו, יש לו ציפיות מאיתנו, יש לו השלכה עלינו. הוא ברא אותנו והוא ברא את העולם. עצם זה גם שכל העולם אגב סופר שבוע של שבעה ימים בדיוק, זה ממש הוכחה חזקה ומשהו חזק שמזכיר את מעשה בראשית. תראו מאיפה מגיע הספירה הזאת של השבעה ימים לשבוע. הרי חודש של 29-30 יום זה מחזוריות של הירח, ושנים זה מחזוריות של השמש וכדור הארץ, אבל שבוע, שבוע שבע, למה דווקא שבע? למה לספור את זה בכפולות של שבע? למה לא? עשר, כמו השיטה העשרונית שאנחנו סופרים איתה הרבה דברים, למה לא חמש, לא יודעת, כן? זה ממש ממש מראה שהעולם פשוט התחיל ככה. ככה הוא התחיל, השבוע הראשון היה שישה ימים, ואז היה שבת, ומאז כל העולם יש שישה ימים בשבת, שישה ימים בשבת. אז זה הטעם הראשון.
אתה רוצה לצאת, אתה רואים אתכם ביום ראשון?
כן. כן, אז הם עשו להם את היום שבתון ביום ראשון. אבל נכון. אבל עדיין שבעה ימים, יחידות של שבעה, כן. כמובן שכשאנחנו שופטים בשבת, זה הכי מראה את זה. שהקדוש ברוך הוא שבת בשבת. והטעם השני זה איך זה קשור ליציאת מצרים. אומר ספר החינוך, מלבד זכירת חידוש העולם, יש בו זכירת נס מצרים. שהיינו עבדים שם ולא היינו יכולים לנוח בעת חפצנו במנוחה. והאל הצילנו מידם וציוונו לנוח בשביעי. ועל כן זכר במשנה תורה בספר דברים, זה השורש השני, הסיבה השנייה שיש לנו במנוחה, ואמר שם במצוות שבת, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, והוא אומר, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. זאת אומרת, כשהיינו עבדים במצרים, לא היה איתנו בידינו, לא יכולנו לנוח מתי שאנחנו רוצים, ועכשיו השם הוציא אותנו משם, לקח אותנו להיות לו לעם, זה האירוע המכונן שלנו, כיצירה שלנו לעם, הברית שהשם קראת איתנו בזה, כל המשמעות שלנו נובע מציאת מצרים הזאת, וגם אותה אנחנו זוכרים בשבת, כשאנחנו נחים מתי שהשם ציווה עלינו, ומתי שאנחנו בוחרים ורוצים לעשות את מצוותו, ולא לא כמו עבדים במצרים. בעצם אני רוצה שנמשיך ונעמיק קצת יותר במהות של השבת, איך השבת שלנו אמורה להיראות, מה התפקיד שלה. בגלל שכמו שאמרנו, מצווה כל כך מרכזית וחשובה, היא שקולה כנגד כל המצוות, יש כל מיני הלכות גם שמראות את זה. אבל שבת היא הרבה פעמים נתפסת כלא. כן, אנשים שאם לא לומדים ולא מעמיקים, זה נתפס כאילו לדתיים אסור בשבת. כן, שבת זה אסור, שבת זה לא, אסור רוצה ואסור רוצה ואסור רוצה, כל המתת אבות מלאכה. כאילו אסור לזוז בשבת, אסור לדתיים, אסור לנסוע לים בשבת, כן? אסור לעשות כלום, אבל שבת זה ממש ממש לא, לא. שבת זה הרבה יותר כן מאשר לא. זה ממש לא אסור. אלא כל הלא הזה הוא נועד לאפשר וליצור שיש שם משהו אחר. זה לא סתם לא כדי שמה, לא נעשה כלום. או יש כאלה שבשבילם שבת זה בסה, זה מעצבן, זה כאילו אסור לעשות, אסור, צריך להתנזר מהפלאפון 24 שעות. כן, ברוך השם שיש לנו את זה. אבל יש אנשים שבשבילם זה רק קשה, זה רק בסה, אסור לסמס, אסור להתכתב, אסור לנסוע, אסור לעשות הרבה דברים. יש אנשים שבשבילם זה כבר מצב יותר טוב, זה איזושהי מנוחה, הרפיה, לא צריך ללכת לעבודה, אפשר לנוח, אפשר לישון יותר אולי, אפשר לבור כוחות, כן? זה גם יותר טוב שמרגישים ככה, אבל זה עדיין לא המטרה של השבת, לא בשביל זה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את השבת. בעשרת הדיברות בהר סיני, ויש כאלה שאומרים שבת זה בשביל המשפחה. כן, שבת זה יום משפחתי, ושבת צריך לבלות בצורה משפחתית. המשפחה זה הכי חשוב בעולם, וזה מאוד מאוד חשוב. אבל עדיין זה לא המטרה היהודית של השבת, כמו שאנחנו רואים שכתוב לנו בתורה. את זה גם גויים יכולים לעשות, וגם מי שאין לו שבת יכול לעשות. אפשר לעשות את זה בימים אחרים גם. חשוב להיות בשבת עם המשפחה בוודאי, אבל זה עדיין לא המהות של השבת, זה לא הלב של השבת, זה לא הנקודה של השבת. או יש לנו את השבת, אז כאילו מנסים לשווק אותה, יום בלי טלפון, יום בלי תקשורת, שזה גם כן דבר סופר חשוב ודבר מדהים, ואולי באמת לא היינו מצליחים לעשות אותו אם לא היה לנו את הציווי ההלכתי הזה שהוא באמת חותך ומחייב אותנו, אבל עדיין זה לא רק בשביל זה השבת. זה בעצם בשביל להרים קצת יותר מה כן אמור להיות בשבת ולא רק מה לא. אז בואו נמשיך לרש"י. במקור 4 כתוב בראשית, במקור השני שקראנו, בחיי אלוקים ביום השביעי. אומר רש"י, רבי שמעון אומר, בשר ודם שאינו יודע איתה ורגעיו צריך להוסיף מחול על קודש. הקדוש ברוך הוא שיודע איתה ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה כאילו קילה בו ביום. זה פירוש ראשון. פירוש שני, דבר אחר, מה היה העולם חסר? מנוחה. בת שבת, בת מנוחה. בת שבת, בת מנוחה, קלטה ונגמרה המלאכה. אז אומר לספתי חכמים, הפרשן של רש"י, אחד מהם מפרשי רש"י, מה היה קשה לרש"י? למה שני הפירושים האלה? על מה הם באו לענות? והאחד אלוקים ביום השביעי, נשמע משהו מאוד ברור. בסדר, זהו, סיים את המלאכה ביום השביעי. ואז שבת שם. אז הוא אומר, וקשה לרש"י דבייחי אלוקים ביום השביעי, משמע שעדיין עשה מלאכה ביום השביעי, אלא שקילה בו. ואחר כך כתיבה ישבוך ביום השביעי, משמע שלא היה עושה בו מלאכה כלל. זאת אומרת, מה אומר ספתי חכמים, מה היה קשה לרש"י? ואחר כך ביום השביעי, זה נשמע שתוך כדי היום השביעי הוא קילה את המלאכה. ואחר כך כתוב שהוא רק שבת ביום השביעי, אז אנחנו לא עושים מלאכה, כי הקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי לא עשה מלאכה, אז מה זאת אומרת? זאת אומרת, הוא אומר, רש"י אומר, היה צריך לכתוב לכאורה, ויחי אלוקים ביום השישי את כל מלאכתו, ואז וישבות ביום השביעי, הוא סיים בשישי, ובשביעי הוא כבר לא עשה כלום. אז על זה באים לנו שני הפירושים. הפירוש הראשון שהוא אומר, אנחנו בשר ודם, אנחנו אף פעם לא יכולים לדייק על השנייה, נכון? אם אנחנו מסתכלים בכל השעונים בבית, תמיד כל אחד הוא קצת שונה, נכון? אנחנו לא בטוחים. אז לכן אנחנו תמיד מוסיפים מהחול על הקודש, אנחנו תמיד נותנים לפחות הזמן הדלקת נרות שלנו לפחות רבע שעה לפני, שלא חס וחלילה אנחנו לא הולכים על הקסקס, שלא חס וחלילה נגיע לחילול שבת בהדלקת נרות וכו'. אבל הקדוש ברוך הוא נכנס כחוט השערה, הקדוש ברוך הוא איתו בידו, הוא הזמן, הוא בורא את הזמן, הוא לא צריך לפחד ולהוסיף על הקודש, מהחול על הקודש. אז הוא נכנס לשבת בדיוק ברגע הזה, הוא סיים את המלאכה ונכנס לשבת, ולעיני בשר ודם זה נראה כאילו הוא כבר התחיל השבת והוא סיים את זה בו ביום. כן, זה מזכיר את מה שהיה במכת בכורות, שהשם אומר למשה, בחצות הלילה, בדיוק בחצות, הוא אומר בחצות יקרה את מכת בכורות וכל זה, ואז תצאו ממצרים. וכשמשה הולך ואומר את זה לפרעה, הוא אומר כחצות הלילה. אז כתוב למה? כי משה ירא מחילול השם, הוא יודע שהחרטומים ופרעה הם רק רוצים לתפוס אותו במילה, כאילו אחר כך הם יבואו ויגידו זה לא היה בדיוק בחצות. למה? כי השעון שלהם לא מדויק, כי החישובים שלהם לא בדיוק מדויקים. אז הוא אומר, זה יהיה כחצות, בסדר? אל יתפסו את זה על דקה, אם זה יהיה דקה לפני דקה אחרי, זה אתם הלא מדויקים, אבל כאילו שזה לא יהיה חילול השם. אבל השם אומר בחצות, כי הוא יודע שזה יהיה בדיוק על השנייה. אז זה הפירוש הראשון. הפירוש השני, שאיתו יותר נמשיך הלאה, זה מה היה העולם חסר? מנוחה. לפי הפירוש השני, הקדוש ברוך הוא כן ברא בשבת משהו. הוא גם ברא במשהו, אבל מצד שני הוא רק שבת בה. איך זה? כי הוא ברא את המנוחה. עצם זה שהוא נח בשבת, הוא לא ברא שום דבר אחר, אבל הוא ברא בריאה. ולכן המלאכה קלטה רק בשבת, בזה שנבראה גם המנוחה. אז מה זה לברוא מנוחה? לכאורה זה נראה שמנוחה זה דבר פסיבי, מנוחה זה לא לעשות כלום, מה יש לברוא בזה? מנוחה זה להתבטל, כן? אז אנחנו רואים כאן שלא, שהמנוחה של שבת היא לא מנוחה שלא לעשות כלום, אנחנו רואים שזה משהו אקטיבי, זה משהו מעשי, זו בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא. זאת אומרת, גם המנוחה של שבת היא עבודה שנדרשת מאיתנו לעבוד אותה. זה לא עבודה של ששתי למעשה, אבל זה עבודה אחרת. אז בואו נראה מה זה העבודה הזאת. במקור 5, יש לנו בגמרא במסכת שבת, סיפור. ואמר רבי יהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? מה עושה כאן האדם, האדם הזה בשמיים פתאום, בשר ודם, אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמדה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם, אתה מבקש שיתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו? מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים? זאת אומרת, אומרים לו, אתה הולך לתת את התורה לילוד אישה, לאנשים הקטנים האלה שהם נוצרו מאפר ויש להם גוף חומרי והם חיים בעולם חומרי ונאבקים כל הזמן ביצרים שלהם. תנה אותך על השמיים, תשאיר את זה אצלנו בשמיים, עם האחים המושלמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירא אני שמה ישרפוני באבל שבפיהם? תתחיל להחזיר תשובה למלאכים. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי ואחזור להם תשובה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי, מה כתיב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם, תורה למה תהיה לכם? שוב מכתיב בה, זכור את יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות, ואז יש המשך של עוד דברים שונים שמשה אומר להם, כתוב בתורה כך וכך, זה לא קשור אליכם, מה יש לכם בכלל את הדברים האלה, מה יש לכם, כתוב בתורה הלכות קשרות, מה יש, אתם אוכלים בכלל, אתם שותים. אז בעצם המסר הפשוט שלה, קודם כל של המדרש הזה, זה בעצם שהתורה עם כל הגדלות שלה והעמקות שלה והגובה שלה היא ניתנה לנו כאן בארץ, היא לא בשמיים, היא לא שייך למלאכים שאין להם יצר הרע והם עושים רק את רצון השם והם לא חוטאים אף פעם, לא, התורה מדברת אלינו אנשים קטנים שנמצאים כאן בעולם הזה ממש, והיא מדברת לאנשים שנמצאים בתוך גוף ושהם נאבקים ונלחמים וקמים ונופלים, ואלינו היא מדברת, את העולם הזה היא רוצה שנתקן. ועכשיו בקשר למשפט האחרון שקראנו, זכורת יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות. מה זאת אומרת? מה זה לעשות מלאכה שצריך ממנה את השבות, את השביטה? המלאכים הם לא עושים מלאכה, הם לא יוצרים, אין להם יצירה חדשה משל עצמם כמו האדם. הם עושים דברו של הקדוש ברוך הוא, אפילו בחירה חופשית, הם פשוט עושים מה שהוא אומר להם, הם שליחים שלו. אבל האדם זה לא ככה. בוא נראה בעין היה מה הרב קוק אומר על זה, על השוב מכתיב בו זכורת יום השבת לקדשו, כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות. התכונה שעל ידה האדם הוא משלים את העולם, הוא משחרר את ההוויה, היא מתגלה בכישרונו המלאכותי. כישרון המלאכה שלו, כן, לא מלאכותי כמו שאנחנו אומרים, לא טבעי, אלא כישרון המלאכה שלו, שבזה הרי הוא כוח פועל בבריאה, הוא כמו שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא עולם לא מושלם, הוא ברא עולם שאנחנו צריכים להשלים אותו. אנחנו נקראים להיות שותפים איתו בפיתוח העולם, בקידום שלו, ביצירה הזאת, בבריאה של העולם. אמנם אדם לא בורא יש מאין כמו הקדוש ברוך הוא, אדם יוצר יש מיש, אבל השם נתן לאדם אשר ברא אלוקים לעשות. השם נתן לנו את האפשרות להשתתף איתו. העולם לא נברא מושלם, כמו שהשם מגדל לנו חיטים אבל אנחנו צריכים להפוך אותם ללחם, לא גדל לנו לחם, נכון? אנחנו אומרים המוציא לחם מן הארץ, כי הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הבינה במפגש של האדם עם החיטה, נותן לנו את הבינה ליצור ממנה את הלחם ואת כל מה שאנחנו מייצרים ממנה. אבל בעצם האדם יש כישרון מלאכה שבו הוא שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בוא נמשיך. על ידי כוח המחדש והמצייר שחקק בו אדון כל המעשים ברוך הוא. מה זה כוח המחדש והמצייר? שעל ידו בעצם אנחנו פועלים ופועלים בעולם. כוח המחדש זה בעצם ליצור איזשהו חידוש, לחשוב על רעיון שלא היה עדיין. כן, זה כמו, יש את זה במלא דברים, זה כמו בסטארט-אפ, כל מיני אדם צריך רעיון, איזשהו פונקציה, איזשהו משהו שצריך אותה בעולם ושעדיין לא חשבו על זה. זה חידוש, זה כוח המחדש, הכוח הזה להבריק רעיונות חדשים, לעלות ולחשוב על פתרונות חדשים ועל מוצרים חדשים. אבל אחר כך יש גם כוח המצייר. כוח המצייר זה אחרי שחשבת הרעיון, זה נורא נחמד תיאורטית, אבל זה לצייר את זה, לסרטט את זה, לדעת לתרגם את זה, איך זה יהיה מבחינה מעשית, לדעת איך ליישם את זה. כן, זה הרבה יותר קשה. רוב הרעיונות נופלים בשלב הזה, שזה יהיה דבר שהוא זול ושהוא פונקציונלי ושיהיה אפשר להשתמש בו ושהוא יהיה כאילו רווחי איך בדיוק לייצר את זה. אז יש את המחדש, זה החידוש התיאורטי, כוח של האדם ליצור בעולם רעיונות חדשים. אחר כך יש אנשים שהם מוכשרים בלתרגם את זה, בכוח המצייר, איך זה יצא בפועל. ואחר כך יש כוח הכישרונה המלאכותי, המלאכה, לעשות את זה ממש, לבנות את זה. כן, זה ככה בכל חידוש שהוא. יש את שלושת השלבים האלה, מחדש, מצייר וכישרון המלאכה. כן, זה כמו למשל אדריכל, מהנדס וקבלן. האדריכל הוא מסרטט והוא חולם וחושב איך צריך להיות ואיך יהיה מעוצב ואיך יהיה בנוי. אחר כך המהנדס בא ומוריד את זה למציאות, זאת אומרת, אומר לו, פה חייב שיהיה קיר בטון, פה חייב שיהיה עמוד, פה יהיה, איך שזה באמת יהיה במציאות ולא ייפול חס וחלילה. ואחר כך בא הקבלן והבנאים וממש מייצרים את זה. זה כוח המחדש, המצייר והמלאכותי, כוח המלאכה. בדוגמה אחת, יש לזה אינסוף דוגמאות. והחידוש הזה שבתכונת האדם שנתגלה בקרבו על ידי מעין בינה של מעלה בפעולותיו הגופניות, כוח החידוש הזה, הוא קורא לזה בינה של מעלה, הוא רומז כאן לדברי חז"ל שבמוצאי שבת אנחנו מברכים בורא מאורי האש. זה הרי בעצם האדם יצר את האש, נכון? האדם במוצאי שבת שיושב שתי אבנים, וכך הוא גילה שנוצרת אש. וכתוב על זה שניתנה לו מעין בינה של מעלה. זאת אומרת, שוב, הקדוש ברוך הוא, אנחנו מברכים בורא מאורי האש, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם לא מתוקן עד הסוף, והוא ברא את האדם עם יכולת לפעול בו ולייצר את האש למשל. אז הקדוש ברוך הוא בורא מאורי האש גם, הוא בורא את המוח של האדם שבמפגש עם המציאות ייצור ויתקן אותה. אז החידוש הזה שבתכונת האדם שנתגלה בקרבו על ידי מעין בינה של מעלה בפעולותיו הגופניות, החומריות, הרי הוא מעיד על כישרון רוחו ופעולותיו המוסריות, שבהם הוא משכלל את היצירה באופן יותר נעלה ונשגב מאותו הסיבוב שהוא משכלל אותה במפעליו המלאכותיים בשליטתו על החומרים והכוחות שבטבע. זאת אומרת, אומר הרב קוק, כל הכישרון המטורף שאנחנו רואים שיש לאדם, בטח בדורות שלנו, של לפתח את העולם ולשכלל אותו ולהמציא דברים ולחדש וליצור ולצייר ולחדש ולכוח המלאכה, הוא בעצם רק מעיד על זה שכל הכישרון הזה קיים בנו גם בעולם הרוחני. לחדש וכוח המצייר, אבל ברוח, בעולם הרוחני שלנו. לפתח את המוסריות של האדם, לפתח את האישיות שלו, לפתח את המידות שלו, לפתח את התורה שלו, לפתח את האהבה שלו, כן, לפתח את כל המידות שלו. זה בעצם כל הכישרון שאנחנו רואים בעולם המעשה, זה בבואה שאומר לנו בעצם באותה מידה אתם יכולים או הרבה יותר מכך, וזה הרבה יותר יפתח את העולם מאשר כל הדברים שאתם רואים בשטח. כן, המשפט הזה בעצם שאומר שכשאדם מפנה את הכוח, כוחות החידוש והיצירה המופלאים שלו לצד המוסרי והרוחני בחיים, אז הוא בעצם אומר, הוא משכלל את העולם עוד הרבה יותר מאשר כל המפעלים החומריים משכללים אותו. כן, וגם ברור שגם הדברים, ההתקדמות החומרית משכלל את העולם. זה לא דבר רע. זה דבר טוב, אבל הוא אומר, עוד יותר חשוב מזה, זה החידוש המוסרי בעולם. זה החידוש של התורה בעולם. כן, זה בעצם ההפך מגישה שאנחנו הרבה פעמים רואים בעולם, שבעצם כל מישהו מפתח איזושהי אפליקציה נידחת שמישהו לא ישתמש בה, הוא נורא תורם לאנושות ונורא מעריכים את זה, ואפשר לתת לו מלגות, או אפשר לראיין אותו, ואפשר לעשות תגובות, ואפשר זה וזה וזה. אבל מי שלומד תורה, מה שאנחנו רואים, כמו עכשיו בגזרת המעונות, כן, שלא חושב יחתה לפחות את שנה הבאה בעזרת השם להתבטל לגמרי, אבל זה ממש לך הזכיר לנו, לי ולבעלי, כשהתאומים שלנו נולדו לפני כמה שנים, אז אני זוכרת שהסתכלתי ובדקתי באמת הקריטריונים של התאמת שהיו אז, ולקבל הנחה, ואז האישה הייתה צריכה לעבוד כך וכך שעות וכו', ובעלה היה יכול לעשות מה שהוא רוצה באמת, כאילו יש שם את כל האופציות הקיימות, הוא פשוט צריך להיות קיים איכשהו, כאילו בעולם, הוא יכול להיות פועל ניקיון, והוא יכול, אני לא מזלזל בשום דבר, כן, והוא יכול להיות, ללמוד מדעי החרקים בזימבבואה, זה גם תורם לאנושות, ואין בעיה שיהיה כל שהוא רוצה, ואז אני מחפשת, כאילו, הרי בא לי אברך, אז אני מחפשת ואני רואה, כן, אברך שתורתו אמנותו גם כן, אבל היה שם כוכבית, והכוכבית היה כתוב, סעיף זה תלוי ועומד, בית המשפט העליון הגבוה של הרבי צדק דורש מהמדינה לנמק מדוע לא יבוטל. כן, עכשיו ליברמן הוציא את הכוכבית הזאת והביא אותה, גם ניסה להביא אותה לפועל, אבל זה ממש אבסורד. זאת אומרת, כל הדברים בעולם הם יותר חשובים ויותר תורמים לעולם חוץ מהדבר הכי חשוב בעולם, כאילו לזה אין ערך בכלל, אין ערך כאילו לתורה שמקיימת את העולם, שהיא נותנת את הכיוון המשמעות לכל הדברים האלה. אז בואו נראה כמה, נדגיש עוד מה החשיבות של זה לעומת כל הדברים האחרים, לעומת כל הצד המעשי של החיים. אני רוצה לפני שאנחנו נמשיך לקרוא את הפסקה הזאת במקור 6, שהיא תקשר לנו את זה כבר לשבת, לעבור רגע למקור 7. אז בעדר העיקר במקור 7, וואו, אנחנו כבר ממש בסוף, אז מהר נעשה את זה. כתוב ככה, הכל יודעים שהחוכמה והכישרון הם מתייחסים אל היכולת לחזק ולהדיר את היכולת השכלית או את היכולת המעשי של האדם. זאת אומרת, אומר ככה, יש שני מסלולים של שני דברים שעובדים על דברים שונים במציאות ובאדם. דבר ראשון זה החוכמה והכישרון של האדם פועלים כל הזמן להגדיל את היכולת של האדם. מה זה היכולת? כל החוכמה והכישרון בעולם הולכים כל הזמן להגדיל את היכולות שלנו. איזה יכולות? יכולות רפואיות, תוחלת החיים שעולה, האפשרות לרפא הרבה מחלות ברוך השם, כל הדברים המדהימים האלה. או יכולות פיזיות, נגיד פעם היה צריך לנסוע שבועיים באונייה, היום אפשר לטוס כמה שעות, פעם היה צריך לנסוע כמה ימים ולהעביר מכתב, היום אפשר לדבר בפלאפון. כל החוכמה והכישרון מגדירות כל הזמן את היכולות שלנו, את העוצמה שיש ביד שלנו, את הכוח שיש ביד שלנו, את הכסף שיש לנו, את כל היכולת הזאת הגדולה שיש לנו. אבל זה מסלול אחד, החוכמה והכישרון מתייחסים ליכולת מכל הסוגים שלנו. והם מגדילים את היכולת, ככל שאדם משקיע באמת בחקר העולם הזה, בכל התחומים, יש לו יותר יכולת, יש לו יותר כוח בידיים. המוסר אמנם, מה זה המוסר? כשאתה לומד מוסר, כשאתה משקיע במוסר, לאו דווקא זה יגדיל את היכולת המעשית שלך, לא יהיה לך יותר כסף ביד. אבל מה כן יגדל? המוסר אמנם עומד הוא לתקן את הרצון האנושי שיחוץ בטוב. זאת אומרת, כל לימודי המוסר, לימודי התורה, עבודת השם ועבודת המידות, הם עובדים במסלול אחר. הם לא באים לעשות את מה שהחוכמה והכישרון בכל העולם הזה עושים. הם לא מביאים את היכולת שלנו, את כל הטכנולוגיה והמדע והקדמה, מה שהיא עושה, אלא הם מגדירים את הרצון הטוב שלנו, הם מתקנים את האישיות שלנו, את הרצון שלנו. המוסר מתקן את הרצון האנושי, זה שני דברים שונים. החוכמה והכישרון מתקנים, משפרים את היכולות, המוסר משפר את הרצון הטוב, מקדם אותו. שימו לב, זה המשפט החשוב, והנה, אם יגדל היכולת האנושי על 1-7, אם רצונו הטוב לא יתפתח, על פי ההדרכה של המוסר השלם, אז הלא ריבוי הכוחות יועילו רק להוותו. זאת אומרת, אם היכולת האנושית גדלה אפילו פי 7, ובימים שלנו זה גדל אפילו יותר מפי 7, נכון? זה פשוט התפתחות מטאורית מאז המהפכה התעשייתית של המאה ה-19 ועד כל השלבים עד ימינו, התפתחות מטורפת של שוב מהרפואה והמדע והתוחלת חיים וכל הטכנולוגיות שיש לנו, זה פשוט התפתחות לא נורמלית, והיא גדל הרבה יותר מפי 7. אבל אם המוסר לא מתפתח ביחד עם זה, אם רצונו הטוב לא יגדל, אז כל ריבוי הכוחות האלה שיש לו, כל העוצמה הזאת, יועילו לו רק להוותו, זאת אומרת לרעתו של האדם. זאת אומרת, המוסר, התורה, מה שהם באים לעשות, לכוון את הרצון שלנו, מה לעשות עם כל הכוחות העצומים האלה שיש לנו. כן, יכול להיות לנו פצצת אטום, מה תעשה איתה בכלל? אם אין לך את המשמעות לחיים, שזה מה שקרה בעולם הפוסט-מודרני, שאין אמת, אין אמת מוחלטת, כל אחד והאמת שלו, כל אחד והאיש והמות פריחיה, כמו העיבוד של הפסוק, אז אין משמעות, אין משמעות לחיים, אין למה, אין מה לעשות עם כל הזה. אז יש מלא כסף, ויש הכל, ויש עוצמה, ויש את החיים הכי טובים שלנו אי פעם לאנשים בעולם הזה. יש לנו כל כך הרבה, אנחנו מתחילים את החיים ממה שאבותינו וסבינו לא חלמו עליהם. אבל מה לעשות עם כל זה? לאן? מה הכיוון של זה? מה המשמעות של זה? למה כל זה? לאיזה כיוון לקחת את זה? זה חסר. למה? כי אם לא מתפתח המוסריות, הרצון של האדם, השאיפות שלו, לאיזה כיוון הוא הולך בחיים, מה הוא הולך לעשות עם כל הפצצת אטום הזאת? כן, יש לזה, אפשר להגיד מלא 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 דוגמאות, אז זה הולך רק להרס. זאת אומרת, היום, כשהרב קוק כתב את זה אולי לפני 100 שנה, היה צריך להוכיח את זה. היום כבר אפשר לראות את זה בעיניים. כן, שיש במדינות, היום במדינות הכי מפותחות והכי OECD והכי עם רווחה כלכלית וסובה, יש שם מגמות של אנשים לא מתחתנים בכלל, כי הוא למה להתחתן. אנשים לא ילדים ילדים, יש ילודה שלילית. עמים מכחידים את עצמם. זאת אומרת, כל היום מאוד מאוד רואים שכל הטכנולוגיה וההתפתחות החומרית היא גולם שקם על יוצרו. ובמקרה הטוב בהתחלה היא תהיה חסרת משמעות ותהיה למזבז את הזמן כל היום בפלאפון ולמזבז את הזמן כל היום במשחקים ולמזבז... ואחר כך השיחה אליי גם תפורר את האדם, את החברה, את האנושות. אם לא, מתפתח ביחד איתה הרצון של האדם הטוב. אם לא מתפתח ביחד איתה האישיות של האדם. אם לא נבנה ביחד איתה האדם עצמו. האישיות שלו, המשפחות, החברה, אם זה לא נבנה ביחד עם זה, לפחות באותו שכלול, אז כל העוצמה הזאת הולכת וחוזרת אלינו כמו בומרנג. וזה מה שהשבת באה לעשות, זאת היא תעודת השבת. בואו נחזור רגע למקור 6. היינו באמצע בדיוק איפה שהיינו, וזאת היא תעודת השבת. תעודה, ייעוד, מטרה, זאת המטרה של השבת. שביתה חומרית. המשיבה את כל הכוחות המעשיים וכל אלפי כישרונותיהם אל עצמותה של הנשמה. וכוח יצירתה הפנימית הולך על ידי זה הלוך וגדול. זאת אומרת, מה זה הבריאה העליונה של המנוחה הזאת? מה זה היצירה האדירה שעל ידה נשלמה מלכת בראשית? זה בריאה של שביתה שאנחנו שובתים מכל מלאכה חיצונית. מה זה כל הלמד כתבות מלאכה? וכן, היום יש אנשים אומרים, מה בעיה להדליק את האור? זה לא קשה, זה לא קשה היום. זה כל חידוש, כל יצירה של משהו חדש בעולם הזה. אנחנו משביטים לגמרי את כוח המחדש והמצייר שלנו, שכל כך מפתחים את העולם וכל כך עובדים חזק בששת ימי המעשה, בשביל, לא בשביל לישון ולקרוא עיתונים, אלא בשביל שכל הכוחות האלה יופנו ביום הזה פנימה. כל כוח המחדש וכוח המצייר וכוח המלאכה של האדם, כל כוחות הפיתוח המדהימים שיש לאדם והיצירה, צריכה להיות ביום הזה מופנית אל היצירה הרוחנית. זאת אומרת, שבת זה יום שאמור להאיר לנו את המגמה למה אנחנו רצים ועובדים כל כך קשה כל ששת ימי המעשה. שבת זה יום שאמור למלא אותנו באור לקראת ששת ימי המעשה הבאים, לא רק קצת התעוררות ומנוחה פיזית ולהישאר חנוקים ולא לדעת למה, אלא שבת זה היום שצריך להתמלא בתורה, ללמוד, ללכת לשיעורים, לעשות חוויות רוחניות של, זאת אומרת, באמת בן אדם שזוכה השבת היא בשבילו הרגשות אליים, התעלות, שירי שבת, זמירות שבת, חידונים לילדים, משחקים של דברי תורה, לימוד, איזשהו לימוד שקובעים או שיעור. זה בעצם המטרה האמיתית של השבת, זאת המנוחה האמיתית, זה עבודה אחרת, זה מנוחה שהיא שפיטה שלה בחוץ כדי להיכנס פנימה, ואנחנו יודעים כמה לא היינו מצליחים לחזות ואם לא היינו את היום הזה, שזה מה שבעצם זה מה שהוא בא לעשות, וזאת המטרה שלו. כמו שאמרנו שהשבת היא כן, היא כן אחד גדול, כן שמאיר לנו, היא לא לא, היא כן. יש את שמור וזכור, ושמור זה לא תעשה, זה כל ההישמרות מלמדת אבות מלאכה, נסיים את זה. וזכור זה עשה, זה לזכור, זכור את יום השבת לקדשו, תזכור שהוא קדוש, תזכור שהשמיטה היא בשביל קדושה. ומעניין שבשולחן ערוך, הלכות שבת, זה ממש חצי מהסימנים אל המצוות עשה, וחצי זה הלא תעשה. זה ממש ככה, ממש חצי מהסימנים, הם סופרים את זה, רואים שהם מוקדשים לשמור לכבוד שבת, הכנות לשבת, איך לצחות לראות, הדלקת נרות, לימוד תורה בשבת, איך ההתנהגות בשבת, וחצי זה על המצאת אבות מלאכה של מה שעשו. אוקיי, אז נסיים בזה, שבאמת נזכה שהשבתות שלנו יהיו, נתקדם בכיוון הזה. תודה לכולם.